הגל. הרדיו של כפר הנוער הדסה נעורים.
עכשיו ברדיו על הגל. טל בלילה. סצנה תרבות רדיופונית. עם טל בן סירה וערן צ'יצ'ו טל.
לילה טוב.
לילה מצוין.
מה נשמע?
מעולה, מה איתך?
אתה זורח, זה בגלל היום הולדת של הילה ביום שבת.
כנראה גם.
כן, היה כיף.
היה מעולה,
אז
כן.
אז אתה שזוף.
הסתובבנו הרבה בחוץ, יחסית.
הייתה מבסוטית?
הלכנו לגלריה של סלוודור דלי.
נכון, לתערוכה שאני לתערוכה. לא אוהבת.
זהו, עכשיו גם אני באתי בקטע של טוב, טל בטח לא תאהב את זה, טל לא הייתה אוהבת את זה.
אבל
יודעת.
הבנת מה לא הייתי אוהבת שם?
כן, 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 לגמרי הבנתי. אבל אני חושב שהתערוכה עצמה, כאילו ניסתה להציג את זה אחרת, את היצירות שלו, והמון המון חומר עליו כבן אדם, שגם שסיפרתי על האורחת שלנו, שמגיעה, שעוד מעט נציג אותה, זה איך שישר יחזיר אותי לסלוודור דלי. כי אחרי זה שנדבר, אני אסביר את הקשר שלי למה שאת מתעסקת באחד התחומים.
אני מעניין אותי לדעת...
מה
זה יהיה?
אז אני אתן פה את הפתיח ואחרי זה נדבר על זה. הוא כאילו הציג את עצמו כאומן, אבל הוא לא אומר, האומנות שלי בכלל, אני בעצם פיזיולוג ואני ביולוג ואני אסטרונום ואני כל הדברים האלה, וזה בעצם האומנות שממנה אני מחבר את הדברים לאומנות ומחשבים אותי כאומן, אבל אני לא. האומנות שלי בכלל גם במקומות האחרים האלה, ושם אני גם נותן המון המון דגש על זה. ובתחום של האורחת שלנו, במה שאני קצת קראתי, זה נורא התחבר לי, כי זה, ופתאום אתה אומר, כן, כן, זה אומנות לכל דבר.
אתה יודע מה ההבדל?
והשאלה אם היא מחשיבה את עצמה, או את עצמה כאומנית בקטע הזה, אבל אנחנו נשאל אותה אחר כך.
אומנית. היא מציגה את עצמה כאומנית עם וו.
אוקיי.
שהבדל בין אמנית לאומנית. יודע את ההבדל?
לא.
יפה. אומנות זה קראפט. זה בעלי המלאכה. אלה שרוקחים, יוצרים, בונים, מחברים, מדביקים, מלטשים.
אוקיי.
אמנים זה מה שנקרא אומנים, כותבים את זה בלי וב, וזה הארט.
אוקיי.
זה המגעים פה.
כן, אני צריך להגביר את עצמי קצת.
זה הארט, וכל האנשים האלה שבעצם הם האומנים, הם הציירים, הם המלחינים. אוקיי?
כן.
למשל...
זה כמו, אפשר לעשות את זה גם את ההקבלה של, ובדיוק קראתי את זה גם שבוע שעבר, אפילו צילמתי לעצמי את זה, אבל זה קצת ארוך וזה באנגלית, על כמו אמנויות לחימה וספורט בכלל, שאומרים, ראי, אמנות לחימה, זה אמנות לחימה, ושמה, בספורט אתה צריך להגיע לתוצאה.
נכון.
באמנות לחימה זה הדרך נכון. לתוצאה בעצם.
נכון, זה באמת, זה קצת שונה... בתחומים האלה זה באמת קצת שונה, אבל בתחומי האומנות, אז בעצם אתה יכול להגיד, אוקיי, יש נגר שהוא אומן, זאת אומרת שהקטע שלו זה הטיפול בעץ, ויש את הנגר שממציא את, או מעצב את הרהיטים שלו.
מייצר מהעץ.
זה אומן, וכאילו, לא אומרים הוא, אבל זה כאילו, ככה זה אמור להיות כתוב.
הבנתי את ההבדל.
אז רק שתדע.
מה שלומך, איך את מרגישה?
האמת, לא משהו. אבל שמעתי שמרקורי סיים את הנסיגה שלו, ושעכשיו יהיה יותר קל. לא מבינה בזה כלום, כך שמעתי. אמרתי, אוקיי, אני אישית אחרי 3 ימים של כאבי ראש, אז זה לא משהו שאני רגילה לו, אבל זה ממרום גילי.
כן.
תופעה שאני כרגע לומדת להכיל, תופעה משבשת.
מכיר את עצמך בחדש, את אומרת.
בדיוק. רציתי להגיד כמה דברים, אבל איכשהו כבר התחלנו ככה בלללללי, אז אולי אני חושבת, כן, שיר מרים, ואז?
בטח, בטח.
אז
בטח.
איזה שיר הבאת לנו
להם? ג'יימס בראון.
בבקשה.
שתמיד, פשוט תמיד מקפיץ.
אז בבקשה, ג'יימס בראון, דביר ברך על הסאונד, הכי חשוב עכשיו.
דביר דה מן.
בהצלחה במתכונת מחר.
נכון.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off?
Go ahead.
1, 2, 3, 4. Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Get
machine.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Stay on the scene. Like a sex machine. You got to have the feeling. Sure your bone. Get it together. Right on, right on. Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
You got to get. You give me fever and a cold sweat. The way I like it is the way it is. I got mine. Don't worry about his.
Get up. Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Can I take him to the bridge?
Go ahead.
Take him on to the bridge.
Take him to the bridge.
Can I take him to the bridge?
Yeah.
Take him to the bridge.
Oh, yeah.
Hit me now. Come on. Stay on the scene. Like a sex machine. The way I like it is the way it is. I've got my
dig it.
He's got his. Stay on the scene. Like a loving machine. Like a loving machine. Stay on the scene. I want to count it off one more time, yeah.
Go ahead, though.
You want to hit it like you did on the top, fellas?
Yeah.
Hit it like you did on the top.
Yeah.
Hit it now. Get on up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get on up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a loving machine.
Get on up. Get on up.
A piano.
Get on up.
Taste.
Get on up.
A piano.
Get on up.
Get up.
Get on up. Get on up.
You got to have the feeling.
Get on up.
Sure as your bone.
Get on up.
Get it together. Right on, right on. Right on, right on.
Right on.
חזרנו, טל בלילה.
אהלן אהלן.
ולפני שנציג את האורחת שלנו, נעשה כזה, מה שנקרא, בילדה.
יאללה, בילדה.
יאללה. בסדר? כי התוכנית שלנו, לפחות איך שהיא תתחיל, היא תהיה מאוד מבוסמת. בסדר?
אוקיי.
אז רציתי לדעת, היא פינתו של התרחן,
כן.
הגבר עשה ואל תעשה. קודם כל, אתה משתמש בבוסם.
כן.
דוטל.
מה זאת אומרת משתמש?
איזה בוסם.
אלא אין לי משהו ספציפי, היה משהו שאני אוהב שנקרא ווד, קנדי משהו, ששלוח לריח, ויש עוד איזה משהו שאני לא זוכר את השם שלו, אבל...
איפה אתה רוכש את פסמך?
דיוטי פרי, או יש בטירת הקרמל, אם אתם מכירות את החנות שמה של העודפים, שזה חנות עודפים בטירת הקרמל.
לא ידעתי, אבל טוב.
שאת קונה שם בשמים במחירי, אנחנו הולכים לשם וקונים איזה 5-6 בשמים, במחירים מדהימים, והכל כאילו גם מקורי סוג של עודפים.
נכון, הביאו לי משם פעם בוסם מאוד נדיר של... מי זה היה? אני זוכרת, אולי קלווין קליין, משהו כזה, limited edition כזה שהשיגו שם.
וואלה. וזה גם מצחיק, כי לפני איזה שבועיים לדעתי, כי בדיוק נגבר לי בוסם מסוים, אז פתחתי אחד חדש.
יש לך כבר בסטנדביי.
יש איזה 2-3 ככה זרוקים למטה. פתחתי ושמתי, ואז אני אומר לי, לא, אני לא מריח אותו. שבדרך כלל אני שם עליי, אני לא שם הרבה, אתה טיק, 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 טיק. ואני אומר לה, אני לא מריח אותו, כי בדרך כלל אני שם, ואני מריח אותו את ה-10 דקות, רבע שעה. אתה מריח את זה לך, ואני לא... החדש אני לא מריח, אז... זה בעצם מה שיש לי להגיד עליו.
אוקיי, אבל הילה, כן היא ריחה.
כן, בגלל שהיא עושה מריחים.
הרבה פעמים אנחנו לא ממש יודעים לאמוד את הריח שאנחנו שמים על עצמנו, אז טיפ קטן לגברים דווקא.
אוקיי.
הפסיקו להתקלח בבקבוק של בוסם.
אה, לא, אני לא ממש
גיד. שפריץ קטן, ושזה יהיה מסתורי. שנרצה לגלות עוד, ולא עכשיו... בחלת בועחה מיגרנה.
אבל אפרופו גם באמת פינת התרחן והרעל גברים, אז יש לי גם הרעל נשים. בתור אחד שמשרת אנשים, אז אני רוצה להגיד לנשים, אני חושב שהמצאה של האשראי בטלפון הצילה אותי בלבל מטורף, ובעיקר את המין הנשי, התיק הזה שנפתח, ועד יש את הארנק, ובתוכו עוד ארנק, ויש עוד ארנק קטן לכרטיס אשראי, ועוד ארנק כסף קטן.
איך אתם מסתדרים עם הכלום, ארנק הזה בכיס?
ואני מתחיל להוציא לי על הדלפק, פסמים ודברים, והכל כאילו בתוך הדבר הזה. כאילו, מה הבעיה? גם הבעיה שהתיק יהיה מסודר באיזשהו ארגון מסוים.
אני אומרת לך בכנות, אני מודעת, כל הזמן אני אומרת, אוקיי, מה יש בתיק שהוא לא מסט? גם אחרי שצמצמתי,
כן.
עדיין יש לי מין משהו כזה, כאילו. עכשיו אתם, אני חושבת שצריך באיזשהו מקום לאמץ את הגישה הזאת של, אני בא כי אני מספיק. לא צריך
זה
כלום.
זה גם לא היה שמספיק, אני, אין לי ארנק על היפם. אני לא מסתובב עם ארנק בכלל, הוא תמיד באוטו. אין ארנק, יש לי תמיד מזומן קצת, כסף קטן, את ועוד כל מיני דברים שאני צריך בכיס, זהו.
מה, אין, בלי בגבון, אני לא אסתובב.
את מבינה?
איזה נורופן.
נו.
מישהו פתאום, אני לא יודעת מה, איזה סוכריה על מקל רגע.
פוסם.
מסטיק.
ארבע ענקים, יומן, ספר.
לא, אבל דאודורנט כן.
ספר?
לא, ספר.
מברשת שיער זה גם משהו שהוא מסט?
לא, אני לא, לא. לא?
לא.
לא, דאודורנט מסט. אין דבר כזה שבכל התיקים שלי, יש מלא הרי, יש דאודורנט כל אחד וכל אחד. בוסם לא, זה לא, לא. אם אני לא, זה לא.
קיצר, אז הכרטיס אשראי בטלפון, לדעתי, כל הכבוד להמצאה.
איזה ריח אתה לא יכול לסבול? שבוא נגיד שאחרים חושבים שהוא בסדר, כן? לא איזה שריחה שכולם יודעים.
זה בעייתי, כי אני א' מאוד רגיש באוכל, כאילו אני בעייתי באוכל.
נכון.
אז יש מאכלים מסוימים שאני לא יכול, כאילו קשה לי הריח שלהם.
נכון, אבא שלי מופיע משהו עם שום, הוא לא ייכנס לבית שנאפה בו שום.
זהו, אז אין לי זה. במצד שני אני יכול להגיד שיש לי ריחות שדוחים אנשים אחרים, ואני מאוד מאוד אוהב.
מה?
כמו הריחות של החוות עודים של בית חירות.
איזה זוועת הדורבות ביום חמסים.
בדיוק.
לא באמת.
אני, זה מחזיר אותי לילדות, אני מסניף את הריח הזה לפעמים.
אוקיי, זה הנה בדיוק, זה השאלה הראשונה של האורחת שלנו.
יאללה.
בדיוק זה.
בוא נציג אותה.
אז נציג אותה.
קדימה.
שלום עידית קוגל.
שלום, שלום.
מה שלומך?
אומנית, ואב ביסום, ופסיכולוגית ספורט. תראה איזה שילוב הבאתי לך פה.
ממש.
שאנחנו היום ננוע בין המסלולים האלה. כמו...
נזוז בהם.
נזוז, ננוע, כן.
אני אנסה לעשות את זה כמיטב יכולתי, בינתיים נראה לי שהשיחה זורמת בלעדיי ממש
מעולה. אז לא, את עשית זה מעולה.
אבל אני אשתדל להשתלב.
אז תראי, אני תפרתי לך סוג של מסע כזה, כמובן שצ'יצ'ו יצליח להשחיל איזה מילה.
כן.
אולי.
פותח את הפינקס.
אני הסתכלתי על איך את מגדירה עולם של ניחוחות, ולפי איך שאת הגדרת את זה מדברים שאת כתבת שאני פשפשתי, אמרתי, ככה יחולק המסע שלנו, כי את אמרת, עולם של ניחוחות זה בעצם זיכרונות, יצירתיות וביטוי אישי.
אוקיי.
אז אנחנו נתחיל...
אמרתי את זה?
כן, הכתב בכל אופן.
כן.
באתר שלך.
באתר בדיוק.
באתר שלך זה כתוב.
גם אני קראתי את זה.
איי-די פרפיומס, אם לא אמרנו.
נכון.
מותג, מותג שאני אישית מריחה ממנו אפילו עכשיו. אחרי ששפכתי זה לעצמי היום.
שזה הערה קטנה לפני...
זה היה בטעות, זה היה תקלה.
לא, לא היה תקלה, זה עניין של תדעת, אני קראתי את זה היום, אני אומר בעונה, ואני אומר לך, חיפשתי מתנה להילה אז, ואיך לא חשבת עליה.
אז הנה, אל תדאג, יש עוד חגים ויש דברים. אז אם הולכים לזיכרונות, השאלה הראשונה שמתבקשת במקרה שלך, ובאמת לא שאלתי אותה אולי אף אחד, זה מה הריח... הטוב הראשון שאת זוכרת שמילדות שהולך איתך או מחזיר אותך לילדות עד היום.
טוב, זה ממש ברור לי. זה דווקא שאלה מעולה, אף פעם לא שאלו אותי את זה, אבל אני יודעת ממש לענות עליה. אפרופו שדיברתם ביניכם על כמה ריח קשור לזיכרונות ולרגשות, ואתה מתאר הודים, שזה שריחה של הלייב.
אני יודע.
אבל כזיכרון ילדות טוב שלך, כי זה מתחבר לך לחוויה טובה של ילד, מבלר, נקי מדאגות, בלי... אז אצלי זה ריח של אריבת שושנים, שסבתא שלי, פאני, הטורקיה, הייתה רוקחת.
וואו.
מהפרח של השיח שהיה יושב בכניסה לבית המאוד האדום? מאוד בסיסי שלהם. האדום שיש לו קצה צהוב כזה.
הייתה שמים אין הריבה.
והיא הייתה עושה איזה ריבה, מתקפלת, מועכת אותה, עם סוכר כמובן. כן. וקודם כל, הצבע הוא מדהים, אבל בלי שום קשר לצבע, המרקם והריח, זה הזיכרון של אהבה ללא תנאים.
הזכיר לי את הספר כמו מים לשוקולד. פתאום זה הזכיר לי את זה.
בורדים דרך אגב מסתבר, זה התמצית הכי נמכרת בעולם הביסום. ככה יצא. אז יצא שכאילו זה בחר אותי, לא יודעת. כאילו מראש שמתי, זה היה איזה משהו שהוא משמעותי כנראה עבורי.
אצלי זה, אתה יודע מה, זה כבר חופרת הזה.
לבנדר?
פריחת הדרים.
פריחת הדרים. זה דרך אגב גם מסתדר עם ויטקין מאוד.
זה הכי ויטקין. כאילו זה
וקצת
גם
יותר טוב מהודים, בוא נשים את זה בפרופורציה.
כי זה ישר אביב,
לא, לא,
חגיגות עצמאות.
אני גם בפריחת הדרים, זה כן. גם הרשימה שלי.
כן.
אולי לא בא.
מספר שתיים אחרי הודים,
כן, כן.
מהמם.
אבל על אותו עיקון אפשר לקחת גם רפתות, ריח של רפת.
כן.
לויתקינה.
ריח הז'אז'ה.
אמא שלי הייתה אומרת, אפרופו ריח, שריח הזבל ניחוח הציר נפלא כל עוד הוא בא מהרפת, ולא מהבן אדם.
כן.
זהו, זה היה הכלל, כאילו. ברגע שזה בא מהבן אדם, לא נפלא.
דרך אגב, היא ממש צודקת, יש בזה... כי זה הטבע, זה המקום הטבעי, על הבן אדם זה...
זה לא נעים.
אפשר באמת ללמוד לפתח חוש ריח, או שזה משהו שנולדתי טוב, ואת רגישה.
יפה, שאלות כולות אתם שואלים.
זה כמו יינן, תחשוב, היא רוקחת, אז זה כמו יינן שצריך לדעת זנים ולטעום.
כשהתחלתי להתעסק בתחום הזה, הגעתי מעולמות של פיתוח עסקי ושיווק, ובכלל לא הכרתי ייצור וחומרי גלם, זאת אומרת, הכרתי אותם ברמה מאוד שיווקית שלהם, לא ידעתי כלום. ואז גיליתי שגם חוש הריח שלי לא היה כזה מפותח. נגיד, בעלי אייל הוא הרבה יותר חזק ממני בחוש ריח, אבל היום אני עוקפת אותו, כי זה מאוד ניתן לאימון. אז באמת כמו ייננות, זה כנראה מאוד מאוד דומה, אני לא מבינה כל כך איך בוחרים והופכים להיות יינן, אבל בעולם של ריחות אני יודעת בוודאות שהחוש הזה משתפר, לא משנה באיזה גיל אתה. אם אתה מתאמן עליו וחוקר אותו וכל הזמן לומד להכיר עוד ועוד, חומרי גלם ולחקוק אותם, אז המוח שלך זוכר אותם, ואז אתה יודע לזהות אותם. ותן לי
לך סתם, נניח, בוסים שבחרתי בלי שם, בלי זה. אני אומר לך, מה מרכיב אותו? סביר לך שתדעי חלק מהמרכיבים.
חלק מהמרכיבים, כי רק שתדעו, בוסם זה יכול להיות גם 80 מרכיבים, 90 מרכיבים בבוסם אחד, גם אם קוראים לו ווד, יש בו עוד עשרות מרכיבים שונים. כמובן שיש גם פסמים פשוטים אחרים, או סגנונות אחרים שזה רק 2-3 מרכיבים, אבל בגדול זה כמה עשרות לפחות. יש פסמים קלאסיים שהם מתהדרים בזה שהם 600 מרכיבים. למשל, סטילאודר, אחד הפסמים שלהם. כאלה. אז כאילו זה מאוד מאוד מגוון. זה בעצם כמו לעשות אוכל, דרך אגב. ואני תמיד משווה את זה למרק איכשהו. כאילו תלוי, אפשר לעשות מרק פשוט משני מרכיבים, אפשר לעשות גם מ-100 מרכיבים לצורך העניין.
הבלנדינג זה...
והחוכמה זה הערבוב. זאת אומרת, השילוב. זה החוכמה. המינונים בעצם. זה האומנות.
המינונים לזה.
כן.
יש לך איזה ריח ישן, נגיד, שאת מנסה להגיע אליו, או שכאילו את התקוח, ואת אומרת, אני מנחקה, כמו הריבה, נגיד, לדוגמה. או מה שכאילו שאמרת, אני רוצה לעשות להגיע לתרכובת הזאת.
את האמת, לא.
כמו שעשית עם הים, ועם הברושים, והיה לך כמה ריחות כאלה.
יש לי השראות, זאת אומרת, איך אני כאילו אוהבת או בוחרת ריחות, נגיד, לסטודיו שלי. אני בסוף, את מה שאני אוהבת, נכון שזה ID, וזה אמור להיות בהתאמה אישית עבור אנשים שמגיעים אליי, אבל בסוף המגוון הוא כמעט אינסופי. אז אני בוחרת, גם מתוך היכרות עם הקהל שאני כבר פיתחתי לאורך השנים, שאני יודעת מה הם אוהבים, אבל גם מתוך השראה שלי, זאת אומרת, אם אנחנו גרים פה באזור הים, ותה לי חברה אמריקאית שאתה אוספת את ה, מה שנקרא סיגלס, שזה הזכוכיות שהים שוחק, אז עשינו קולקציה, והיא הייתה כזאת, היא בת ים כזו, היא בכלל שייכת לים, אז עשינו קולקציה שקראנו לה מרמייד, שהיא כאילו הייתה בהשראת הים, והריח היה מלוח, ובאמת אוורירי כזה, ומאוד מאוד פתוח, ואושני.
זה אינדיבידואלי, אבל הריח לפר בן אדם?
יש לנו, יש איזושהי שיטה שפיתחתי שבאמת אפשר לעשות התאמה אישית, יש איזשהו שאלון.
לא ברמת ההתאמה, ברמת נגיד ריח שהם...
אם על כל אחד הוא אחרת, אתה מתכוון?
גם הגיוני, אבל נגיד מישהו שנגיד, הריח יכול להיות מעולה, אבל מישהו יגיד, אני לא אוהב.
אה, ברור.
זה כל העניין.
זה כל העניין.
פצ'ולי למשל, שזה ריח האדמה אחרי הגשם, הבושם מאוד ידוע. או שמתים עליו, נכון. או שלא ברמה נכון, של מיגרנה.
נכון. דוגמה מצוינת וגם באמת נכונה מאוד.
כן, אני חובה
את זה. אני גם יכולה להגיד שזה עניין של חוויות אישיות, אפרופו שדיברנו על זיכרונות ורגשות. כן. כל אחד אוסף, אני יודעת או מאמינה ככה, שכל אחד אוסף לאורך השנים זיכרונות ורגשות מפסמים, מפסמים שהוא הכיר נגיד על סבתא שלו, על אמא שלו, מישהו ששבר לו את הלב, או ששברה לו את הלב.
נכון.
מאכלים, ריחות של תבשילים, זיכרונות מנסיעות לחול, שפתאום ככה החלפת האווירה והערכת הריח מסוג מסוים. כל הדברים האלה אצל כל אחד נאספים לאיזה זיכרון קולקטיבי, ואז אם זה מתחבר לחוויה טובה, אתה תעוף על הריח הזה, ואם זה מתחבר לחוויה לא טובה, ויש גם כאלה, אז זה גמור. מספיק חומר גלם אחד בתוך בוסם, שמזכיר לך איזה סבתא סקנה הלך על הבוסם. דוגמה.
נכון. זה נכון.
לא שאנחנו צעירים, אבל...
אז זהו, שדודה שלי האהובה, שהיא כבר ב-90 היא הייתה שמה את רד דור.
אוי, של איזבת ארדן.
בדיוק, עכשיו, הבן שלי, אי אפשר לא לאהוב אותה, את דודה שלי. אז היו תקופות שממש היינו מחזיקים את זה, כי זה היה מרגיע אותה, הייתי שמה לו את טיפה לסמיכה.
הוא היה נזכר בדודה הזו.
כי זה אי אפשר, היא טיפוס כזה וזה, הוא מת על זה.
הנה, דוגמה מצוינת.
מת על הריח הזה, וזה ריח של פעם, 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 פעם.
לגמרי. אבל הנה, הוא תחבר לחוויה טובה, מישהו טוב, אז זה נחמד. אבל אם זה ריח מה, נגיד, הפחות פופולריים, או עם סבתות יותר פחות נחמדות, אז הריח פחות מוצלח, והזיכרון יחד איתו לא מתחבר למה שאתה.
זה נכון. אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך בכלל, איפה גדלת? איפה נולדת? מאיפה באת?
מאיפה הגעתי?
למה עידית? מי קרא לך עידית?
גדלתי ברעננה, עד גיל 30 בערך, עד שהכרתי את אייל, אז לא הכרתי את כפר ויתקין בכלל.
לא משלנו.
לא, אני לא. זהו, ששואלים בסופר של מי את בפוליצר, אני לא. אני כבר כן 22 שנה, אבל אני כנראה לא.
זה איחוס איחוס, זה לא סתם התשובה.
כן, אצלי כן, קוגל.
קוגל בדיוק.
זה שתיקה שנייה, ואז אוקיי, למי?
צריך להחליט.
תלוי את מי אתה שואל, באיזה יום ובאיזה צד, אבל בואו, אני לא יודעת מי מקשיב לנו, אז בואו נעזוב את זה כרגע, נשאיר את זה. אמרת, התוכנית לא פוליטיקלי קורקט,
לעידית, מי בחר לך את השם?
אוריי, אמת, מן סתם. אני חושבת שקודם כל נולדתי ב-69, זה כזה שלהי תחילת שנות ה-70, אז היה את התקופה הזאת שכולם
איזה מלואים, שנה.
אית, עירית, עידית, שרית, אביבי, כאילו כל כן. אלה תמיד היינו מסיימות באית. עכשיו זה לא נהיה פופולרי לצערי. משה,
סיגל, מיכל וכל האלה אצלנו.
נכון, כן, אז, נועה, אז בשנות איזה... אתם יותר צעירים ממני, אז אצלי זה היה אלה... נולדתי לתקופת האית, אבל עידית זה מהמשנה, וזה עידית וזיבורית, ואדמה משובחת.
נכון, אני רק עכשיו גיליתי שזה אדמה משובחת. לפני כמה ימים, לא ידעתי את זה. כן, חברה שלי עשתה לי איזה טריוויה, ונכשלתי. כי לדעתי שאני קצת משהו.
אבל ידעת מה זה אומנית ואומנית.
אבל עכשיו זה גם, תראי מה זה, האדמה המשובחת, ובדיוק אמרנו ריח של אדמה, אחרי הגשם, ואדמה זה באמת משהו שלפחות שגדלים בכפר ויתקין, זה בא עם ניחוח, עם ארומות שונות, אבל עם הכי הרבה ברכה שיש בדבר הזה. זה שפע, הכל מתחיל כאילו באדמה משובחת. אם אין לך את זה, אתה בבעיה כאילו.
תודה. אז אני אגיד תודה לאוראי,
שקראו
לי בשם הזה, והאמת שכן, אני חושבת ששם יש לו בטח המון המון משמעות. אני אבל חייבת להגיד, אפרופו שמות, לא שאני מבינה בזה, לא מבינה בנומרולוגיה, לא כלום, אבל עידית, כשזה כתוב, אוראי קראו לי עידית בלי יוד אחרי עין, ואני, כי אני בן אדם מאוד פרקטי, הבנתי שאנשים קוראים לי עדית ולא מצליחים.
כן, את לא עדית.
אז אני מוסיפה יוד, אז אני עידית עם יוד.
מאוד חשוב, כי עדית את לא.
נראה לי שגם זה שינה משהו באנרגיות של השם, איכשהו. לפעמים זה כזה נוקשה קצת, כשזה עידית כזה
בלי... יוד זה עוד מעולה.
כן? הנה, אז אספתי אותה לעצמי. בתעודת זהות היא עדיין לא קיימת, אבל ככה.
הילה מאוד מאמינה בדברים האלה. כן? עשתה שינויים לילדים בעקבות הסיפור הזה. שמות אמצעים, הורידה ליאור, אצלנו היא הורידה לו דווקא את היוד.
כן?
כן.
כן, כי אולי משהו במספר.
הוא ליאור בלי כן.
יפה.
היכולת התמסרות שלך לילה.
אנחנו שמים לב לזה, מתחילת השיחה.
לא, שמים לב לזה כבר שנים.
כן, לא, אני...
א', יש פה פסיכולוגית.
כל כך יפה.
אז אני מקבל פה ניתוחים.
את הפנים, איזה אהבה. נכון. איזה אהבה הייתה לו בפנים עכשיו.
זה יופי. כמה זמן אתה נשוי?
20 שנה.
יפה.
20 שנה?
20 שנה וכזאת.
נשוי 20 שנה?
ביחד 22 וקצת. 20 שנה נשואים.
היה כבר את היום הזה של ה-20 או ש...
כן, כן, בפברואר.
איך לא חגגתם? 20
עגול?
20 עגול.
אני אישה שנייה, לא
פה, בסטודיו. איך לא ציינת את זה פה?
אני רוצה לשאול אותך, אנחנו פה, כמו שאת יודעת, אנחנו ברדיו של נעורים, ותמיד אנחנו שואלים ככה באיזשהו הקשר על הגיל ההתבגרות, אז איזה ילדה מתבגרת היית, ועל מה חלמת? מה רצית להיות שתהיי גדולה? כי אין ספק שיש פה, עוד מעט נדבר על זה, שני כיוונים מאוד קיצוניים, אז... כן. מה חלמת שם?
אז עכשיו זה מתחבר לצד השני של מה שאני עושה. אני הייתי ילדה מאוד פעלתנית, במובן שמאוד אוהבת, מאוד אוהבת ספורט.
Okay.
מאלה שמשחקות כדורגל עם הבנים. אם הם לא רוצים אותי בחלוץ וזה, אז אני אעמוד בשער, אבל כזו טומבוי, כזו okay. מאוד, מאוד. גם כשרצים, אז אני רצה מהר, כשקופצים לגובה, אז אני עוברת את הבנים. ככה okay. באלה של בית ספר, אתם יודעים שהוא כאלה...
זה לא מתחבר עם המראה, דווקא. שמים...
אוי, היא מאוד שרירית,
לא, אבל כאלה עדינה כזאת
בוא, לא, אני לא יודעת מה אתה חושב שספורטאית צריכה להיות בוטש ולסבית?
לא
סליחה, פוליטיקלי קורקט?
לא, 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 אתה פשוט לא מתחבר לי
גם אני הייתי ספורטאית, ותראה איזה עדינה אני תמשיכי
קיצור, אז מאוד אהבתי ספורט, וזה גם היה סוג של פורטה שלי, כי הייתי טובה אז מגיל מכיתה ה', היה איזה מורה בבית ספר, בכיתה ג' או ד', אני לא ממש זוכרת, אבל הוא אמר לי, בכיתה ה', תלכי לחוג אתלטיקה, כי עשינו קפיצה לגובה, ועם הגומי הזה, הייתה הפסקה, ואני עוד נשארתי, כאילו, לא, לא, לא נגמר הרף, כאילו, כן. לא נגמר, נשארתי
עקפוץ. תחרותית מאוד.
ואני מאוד הישגית. זה המילה, אפרופו כן. כיבוס מילים, פסיכולוגים יגידו הישגית.
בגיל 12, כמה קפצת לגובה?
יש לי את הרצון להוכיח, לא אגיד. תחרותית,
נשמע. כמה קפצת אבל לגובה בגיל 12.
אז זהו, אז בכיתה, ואז באמת התחלתי להתאמן, ממש איך שהוא אמר לי, הייתי מאוד צייטנית גם, הלכתי לחוג, התחרות הראשונה, הייתה לי חוויה נורא טובה על ההתחלה, כי התחרות השונה הייתה איזה אליפות הפועל, כיתה ו', קפצתי 1.20 מטר, הגעתי מקום שלישי. ככה על ההתחלה, אליפות כאילו... דרך אגב, זה היה דרך שיקרתי את עמק חפר, קיבלנו, היה פה מגרש אתלטיקה בגבעת חיים.
נכון.
ולפני כמה שנים פתאום עשיתי את ההקשר, שהריח של הפרות, שאני הייתי מריחה, זה היה לפני תחרויות.
רגע, אבל זה היה עוד במספרת או פוסברי?
מספרת, בהתחלה מספרת. ואז כמובן, אבל אני בן אדם יסודי, אז גם אז כבר כנראה זה בא ידי ביטוי, אני חושבת ש... אני תמיד חושבת אם הספורט עשה את זה, או שפשוט הייתי כזו, אבל ממש, יחסית לאז, לשנות ה-80, התאמנתי מאוד ברצינות, 4-5 פעמים בשבוע, אחרי כמה שנים. כן, קפיצה לגובה ולרוחק.
בלי מוט.
לא, לא, מוט לא היה בתקופתי לנשים, דרך אגב. זה ספורט שרק נכנס בשנים האחרונות כספורט לנשים, זה היה ספורט שרק גברים היו מתחרים בו, אז בכלל לא הייתה אפשרות, אבל קפיצה לגובה זה אומר מקצוע מאוד מאוד קורדינטיבי, מאוד מאוד טכני. היה לי ניטור טוב כנראה, זה היה חלק מעניין, כי אני מאוד נמוכה, זאת אומרת...
אני בגיל 12 הייתי אלופת הארץ בקפיצה לגובה.
הנה, בבקשה.
באמת?
מטר 42.
אז אולי, אבל כמה שנים אחריי, וואי, זו תוצאה מצוינת.
אז לא נראיתי ספורטאי.
לא הלכתי לאף תחרות. זה רק היה, לא הייתי באף תחרות, זה היה מיסים שמדדו לי, יעל קרסילובסקי, שהייתה גם אלופה. היא מדדה לי, היו לי שלושה מאמנים אישים.
וואלה.
הייתי בכיתה זין ברופין. אני זוכרת.
אז את יודעת ש...
82.
זו תוצאה מצוינת. אני הגעתי, אני... הייתי טובה, לא כמו טל מסתבר בדיעבד, אבל הייתי טובה, היה לי כאילו, יחסית אז עוד לא התאמנתי, וזה היה יפה.
בלי להתאמן.
אם להתאמן ממש מעט, אבל הגעתי ב-CE למטר 70, קפצתי מטר 70, אז זה כבר היה פוסברי. הייתי אלופת ישראל לנוער.
כן, גם אני קפצתי פוסברי, בטח, מספרת לא הייתי מצליחה.
מספרת מטר 20, ואחר כך כבר עברנו לפוסברי. מי שמבין בזה, אני לא יודעת כמה אנשים
שמקשיבים. דרך אגב, הוא נפטר עכשיו, לפני כמה חודשים.
נכון, לפני חודש וחצי.
פוסברי, שהמציא את הפוסברי.
שבעצם ב-60 ומשהו.
איך אני אהבתי את ה...
זה ספורט נורא אלגנטי.
זה כמו בורג הפוך.
זה מדהים.
זה המון קורדינציה, אני רואה את זה. אני לא...
זה משהו שבוא נגיד, אם אתה רוצה ללמוד אותו בגיל 50 או 40 בחיים, לא תצליח.
אין.
זה משהו שאפשר לפתח כמיומנות רק בגיל צעיר, שהקורדינציה והמקום הזה עוד אפשרי בכלל. זה מאוד מורכב.
כן.
אז ככה עברתי את שנותיי, את שנות הילדות שלי, בספורט, ספורט, ספורט, ספורט. כשהתגייסתי לצבא, אז רציתי דווקא קצת יותר להרחיב את
המעט. אבל המשכת בעצם באתלטיקה עד הצבא ממש.
כן, החלום שלי היה, רציתי להיות באולימפיאדה.
וואו.
לא הגעתי לזה, אבל אני אגיד כאן את החלום העתידי שלי לעכשיו. אני עוד לא ויתרתי על החלום הזה. אני רוצה להגיע להיות באולימפיאדה עם ספורטאים שאני מלווה היום. זאת אומרת, אני חושבת שאחת מהסיבות שבגיל 50 פתאום החלטתי שאני רוצה לעשות תואר שני ולימוד פסיכולוגיית ספורט, זה כי פתאום הכל התחבר והבנתי שאם אני כל כך אוהבת את זה, וזה מלווה אותי עד היום, כי גם היום אני עושה ספורט כל הזמן, אז אני יכולה לעשות עם זה את השילוב. ועכשיו החלום שלי זה לעזור לאנשים להגשים את עצמם ולהגיע הכי גבוה שהם יכולים בספורט שהם אוהבים. ואני מקווה שאני אצליח להביא ספורטאית או ספורטאי לאולימפיאדה.
הלוואי.
ואז אני אהיה באולימפיאדה.
ברור שאת תצליחי אם את מלווה את שרון טל, אז זה לא בכלל ספק.
מחזיקים אצבעות.
אז רגע, שנייה, וואי, זה הכל רץ נורא מהר.
זה גם תחום יחסית שהוא חדש, נכון, פסיכולוגיה.
כן, זהו, דרך אגב, אני חושבת שפתאום חשבתי על זה לפני כמה זמן, כי שאלו אותי איך את עושה גם וגם, וגם אני חשבתי עם עצמי. איכשהו אני כנראה אוהבת דברים שהם נישה, זאת אומרת, גם להיות אומנית ביסום זה נישה, אין הרבה בארץ, נגיד אולי בצרפת זה פחות נישה, אבל בארץ זה מאוד נישה.
בכלל, אני חושבת שיש הרבה שהם לא איזה מותג שהם אדם, כאילו.
אין כמעט, אפילו בחול זה שמור למתי מעט, כי זה לא כזה, אני אסביר אחר כך אולי למה אם נגיע לזה, וגם העולם של הפסיכולוגיית ספורט זה תחום שבארץ הוא בעצם כמעט ולא היה קיים. אני הייתי מחזור שני של התואר השני שנפתח בארץ. לא היה אפשר ללמוד את זה בכלל בארץ, רק בארצות הברית או באירופה. אז כן, אז כאילו אני אוהבת נישה. והיום זה תחום שמאוד מתפתח. ודרך אגב, היה לזה צורך הרבה מאוד שנים. פשוט נכנסו לתחום הזה יותר מאמנים מנטליים, כי לא היה את הלימודים הקונבנציונליים שיתנו את הכלים לעשות את זה. אז היה, אבל עדיין צורך קיים.
אני מרגישה שאנחנו, גם הזמן שלנו רץ מהר, אנחנו גם במין אובר פינג פונג, כאילו, אם זה, אם זה, אם זה, וזה מהמם, אבל רגע, בחרת, כן.
שאלת אותי מה עשיתי בילדות.
לא, אבל זה לא היה ביקורת, אני הייתי,
אבל טל, איתך ואני,
אמומה לטובה, זה לא היה ביקורת, שניכם מסכן.
אבל אנחנו מכירות איזה יום יומיים, ותמיד זה ככה איתנו, לא? גם איך שהחלטנו על הפודקאסט הזה,
זה היה ככה. זה לא הביקורתי עכשיו.
אבל איזה שיר ילדות בחרת? רגע, בוא נתן איזה, פחות שיר אחד.
אז זה מסתבר לספורט, כי זה היה הילדות שלי. והרצון להוכיח והתחרותיות.
והשיר... והגעת לחוץ, מה היה הישג הזה באמת?
אז ההישג שלי היה להיות אלופת ישראל לנוער, גם בגיל 16 וגם בגיל 18, והתוצאה הכי טובה שלי זה 1.70 מטר, היא עדיין רשומה בטופ 30, מקום 32 בעולם מבחינת, בארץ, סליחה, לא בנאמר גבוהי, מבחינת תוצאות, שזה לא רע בכלל יחסית לזה שאני כבר 54 וזה קרה ב-85, אי שם. שעשיתי את השיא הזה. היום אני לא קופצת מעל נייר עיתון. אבל כן, אז היה. ובחרתי את השיר גולד של ספנדאו בלט, שבתור טינג'רית בת 14, יש שם המשפט שאומר, you're indestructible. כאילו, את גולד, את זהב, וזה היה החלום שלי להגיע לאולימפיאדה, מתישהו, וזה היה השיר כאילו שליווה אותי. ועד היום כל החברות שלי יודעות שזה השיר שלי. נכון?
כן, כן. היה דורן וספנדאו בלט, אני הייתי ספנדאו בלט.
די! תן כיף.
ממש.
גם אני. ולי פוסטרים על הקירות.
כן, כן, כן.
כל הבלגן. הייתי בהופעה שלהם ב-2015. שעשו קאמבק.
כן, הם תמיד ידברו.
בטוח.
Sorry that the chairs are all worn. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so has gone. I hope you find a little more time. Remember we were partners in crime. It's only 2 years ago, the man with the suit and the face, he knew that he was there on the case. Now he's in love with you, he's in love with you. My love is like a high prison wall, and you could leave me standing so
שאני זה...
איתך, איתך, לא עלייך.
נכון. אני אוהבת את הווייב הזה.
איך, ידעתי שיהיה לך כיף כאן.
ממש.
ידעתי. אז תגידי, רגע. הרי איך בכלל הגעת להיות רוקחת פסמים? הרי היית בחברות בין... עשית דברים, וואו.
מה התחיל מה, מה שנקרא?
כאילו, איך הגעת ל-ID?
אז עבדתי 4 שנים באמת בחברות... מוצרי צריכה בינלאומיים. התחלתי בקודק, שעוד היו פילמים, שם. אחר כך עבדתי בשסטוביץ', שהם עולים לכותרות עכשיו כל הזמן בגלל ענייני המחירים וזה, אבל הם חברה יבואנית מאוד גדולה, ואני הייתי מנהלת השיווק של רבלון. רבלון זה מותג איפור. הכניסו לי לתוך התפקיד גם לטפל בביסום. ככה זה היה. אשכרה, לא ידעתי שאני צריכה לעשות את זה.
שיווקית או...
פשוט מה שקורה זה שברצפת המחירה צריך למכור לא רק איפור וטיפוח, כי הדיילת, היועצת יופי שמוכרת צריכה להתפרנס מאוד דברים שיהיה לה עוד בסל, אז דוחפים לה גם למכור פסמים. אני אגיד את זה הכי בוטה שיש, אבל אנחנו לא פוליטיקלי קורקט היום, נכון?
לא.
וזה היה נורא נורא משעמם. זה היה חלק הכי משעמם בתפקיד, כי זה היה נורא more of the same, וכל הפסמים שהיו סופר מצליחים ומסחרים, אני לא יכולתי לסבול את הריח, מיגרנה, מכל אלה.
זה נפט, יש דברים ששמים בהם נפט, אני יודעת.
פשוט כי הקהל הישראלי נורא אוהב גדול, צועק.
סינתטי ומתוק.
ואם שילמתי, שיהיה חזק.
אוהב מותג גם.
וגם אוהב את
המותג.
זה גם נכון, אבל מבחינת סגנון הריח, אז אפשר להגיד שלפחות אז, כן? אני מדברת 15 שנה אחורה, אז הריחות היו נורא...
צ'יפ.
כן, וגם מאוד מה שקוראים לזה היום בשפה המקצועית, אוריינטלי, עם המון המון מתיקות ווניליות, כן. ועם מה שנקרא שובל.
מסק.
מטורף, גם המסק היה, דווקא מסק אני יותר אוהבת, אבל לא נורא. בקיצור, הייתה לי חוויה לא טובה. לא אהבתי.
אוקיי.
וכשעזבתי, ואז עבדתי בג'ונסון אנד ג'ונסון, ושם הייתי מנהלת פיתוח עסקי, וניהלתי כל מיני מותגים גם כן בינלאומיים, אבל יותר כאילו מלמעלה, עם תפקיד כזה יותר אסטרטגי שממש לא סבלתי. זאת אומרת, עשיתי, כי זה היה אחלה משכורת ותנאים טובים, ואתה בכלוב זהב כזה, כשאתה שכיר, לא יודע כל כך מה קורה בחוץ, בחיים האמיתיים. ואז אמרתי, טוב, וגם הייתי טובה, זכיתי באיזשהו פרס, שנה אחרי זה פיתרו אותי, היו קיצוצים, פיתרו אותי. חטפתי שוק, שוק. שאותי יפטרו, אני כזאת הישגית ומשימתית, וגם מאוד שחקנית נשמה, גם בארגונים כאלה. הייתי באלם, ונורא נפגעתי, ואז אמרתי, אוקיי, אם אין ביטחון שאני... יהיה שכירה וכאילו זה תמיד יהיה ככה, אז למה שאני לא אעשה משהו בשביל עצמי? וישבתי בבית, הלכתי לעשות קואוצ'ינג אז עם ייעוץ כזה של מה אני רוצה לעשות, וישב לי כזה מתחת לאף, תרתי משמע, ואמרתי, אולי אני אפתח חנות של לחמים, ואולי אני אפתח חנות של תבלינים, וכאילו היה לי כזה, ופתאום ירד אז יום אחד הסימון, רגע, למה שאני לא עושה את מה שאני באמת כבר יודעת? כאילו, אם אני אוהבת קוסמטיקה ונורא אהבתי איפור וטיפוח, אז בוא נראה...
איך לומדים את זה? אבל לאן הולכים?
אז היה לי מזל, או לא מזל. אני חושבת שכשאתה רוצה משהו, אתה מזמן לעצמך לפגוש את האנשים הנכונים. ואני פשוט שאלתי ושאלתי ושאלתי, והכרתי איזה חבר ילדות שלמדתי בבית ספר, היינו יחד בבית ספר ברעננה, והוא בעל חברת קוסמטיקה מאוד גדולה, קוראים להם ספרינג, הם יושבים פה בדרך אגב לזורת הסיים מחפר. באותה תקופה הוא היה נשוי לבחורה צרפתיה בשם אמה, והם התגרשו מאז לצערי. אבל כשהייתה בארץ, היא עבדה בדובאי ובשווקים אחרים, היא הייתה מה שנקרא אף, או קוראים לזה איזשהו תפקיד בעולם הפיסום. היא למדה 5 שנים, לומדים המון כימיה, זה מאוד קשה להתקבל, זה לימודים מאוד מאוד קשים. והיא ישבה בבית, ובימים שהייתה פה בארץ, בין נסיעות של עבודה, הייתה נורא משועממת. אמרתי לה, תגידי, אכפת לך ללמד אותי? היא אמרה לי, אין בעיה. אפילו לא הסכימה שאני, כאילו אפילו צריכה לקנות לה מתנות וזה, כי אפשר לשלם לה, זה היה כזה הזוי. וישבנו, ונינו חברות נורא נורא טובות, והיא פשוט לימדה אותי את כל ההתחלה. מאיך החומרי גלם בנויים, ואיך עושים, והיא עשתה לי ממש, ונתנה לי מלא טיפים וסיפורים. וזה היה ההתחלה. ואחר כך פשוט קראתי המון, המון המון ספרים, ויש באינטרנט מלא חומר למי שמחפש, מי שאוהב את זה. זה פשוט עניין של ליקוט מידע.
אבל נגיד אם מישהו שבארץ רוצה ללמוד את זה, יש לו...
אז קודם כל אפשר, בארץ אי אפשר ללמוד את זה, אבל אפשר לעשות קורסים היום. היום, מאז הקורונה, אפשר בזום לעשות אפילו קורסים של ביסום. אתה קונה את הערכה, אתה מתחבר, זה בדרך כלל אבל מאוד יקר, לימודים מאוד מאוד יקרים, כי זה נישה, אבל אתה יכול לקנות נגיד את הערכות של החברה, לשבת איתם באונליין וללמוד. כל אחד לפי הרמה שלו, אם זה על ההתחלה, אם זה על חומרי גלם, אז מי שבעניין זה...
את לא מעבירה מדי פעם...
אז אני מתפרנסת הרבה מאוד מלעשות סדנאות, אבל הסדנאות הן מאוד חווייתיות, בסיסיות, של שעה וחצי.
יותר להרכיב כאילו את ה...
יותר לעבור את החוויה של כמו להכין עוגה טעימה מחומרים טובים.
זה המון אחריות, כי הרי אפשר לפתח לזה אלרגיה, ואף פעם לא יודעים מה, צריך להבין באמת ברמה של חומרים.
לא, אז קודם כל חומרי הגלם שאני קונה ורוכשת הם תמיד מהחברות הכי טובות שיש. אני קונה ממפעל מאוד איכותי באנגליה, אני מביאה בארצות הברית.
וגם הרבה טבעוני, נכון?
הרבה דברים הם טבעונים, אבל הרבה גם חומרים, זה פשוט חומרים שהם מה שנקרא ארומה מוליקיול, זה מולקולות סינתטיות שמפתחים במעבדות, ואז הם עוברים את כל האישורים האפשריים, כי once מישהו אלרגי בצורה גבוהה מדי, המוצר יוצא מגיוון, זאת אומרת חומר הגלם הזה מופסק. זה נקרא איפרה, יש ארגון כזה, International Fragrance Association, אז אין מצב לקנות חומרי גלם שהם לא, שהם אלרגני מדי. ואז הסיכוי שיקרה למישהו אלרגיה הוא מאוד קלוש. יש לי אולי מקרה אחד כזה.
יש משהו שאת מרגישה שהוא פטנט שלך, לא בקונספט, שכל ה-ID כמובן שזה וואו, אלא באיך זה, אני מרכיבה לעצמי לפי שאלון, אלא דווקא במרכיבים אולי, או בריח, או משהו שהוא...
אני חייבת להגיד שאני לא חושבת שאני עד כדי, אני לא כזאת, זאת אומרת, אני לא מספיק מקצועית, אני לא אף, אוקיי? אף זה בן אדם שמפתח ממש פורמולה מהחומרי גלם הבסיסיים. אני לא אף, אף זה באמת מתי מעט שיודעים לעשות את זה. אני יודעת יותר להבין את את הווייב של הריח, לאן הוא צריך ללכת, ומול להיות טבח טוב, אוקיי? כאילו לדעת מה עובד עם מה, מה ילך עם מה, זה המון ניסוי וטעייה, דווקא לפעמים מטעויות קוראים הדברים הכי טובים, כמו שקרה לי מה שהיום עשית, שנשפח עלייך, ואמרתי לך, בואי, לא ידעתי איך עשיתי את הריח, אשכרה לא יודעת לחזור איך עשיתי את הריח, אז הוא קרה.
נשפח עליי מבשר מרגים כביכול, שנקרא קריאייטיב.
כן.
נשפח עליי, כי פתחתי, ואז היא אומרת לי, וואו, אני לא יכולה להפסיק להריח אותך, לא יכולה... את חי... וואי, רגע, אבל זה... עכשיו היא כבר מנהלת שיחה עם עצמה. בקיצור מזה, הרקחה לי כבר, יש לי בוסם, שמנו את זה כבר בצד ל-VIP, אף אחד שלא ייגע בזה, כי אם אני נוגעת, אז אין עוד.
נכון.
וזהו, ותוצר בוסם. וקראנו לו לאסט.
היא המציאה את השוקה.
כבר מצאתם לו שם.
כן, לאסט.
את מסוגלת לבוא למישהו להגיד לו...
כן, ומה אתה שם? ברור. אה, זה קל.
או, והפוך, להגיד לו, תקשיב, הריח לא טוב עליך.
לא, זה אני לא אגיד, כי אני בן אדם נורא מנומס בקטע הזה, אני לא אגיד.
ואם זה מישהו קרוב?
כן, לא, אם זה בעלי, אז ברור שכן.
לא בעליך, מישהו אחרי שאת מרגישה מספיק קרובה אליה או אליו, להגיד לו, תקשיב, או תקשיבי.
זה בעיניי אחד הדברים הכי אישיים להגיד למישהו. אני לא יכולה, זה נורא קשה לי להגיד את זה. אני יכולה להגיד... זה קצת חזק מדי, או הגזמתי בכמויות.
לא, יש חברה כזאת, וזה לא כיף. יותר יחמיא לך או לך.
אני לא יכולה להגיד את זה, כי אתה יודע, החוויה היא בסוף סובייקטיבית. כמו שאתה נגיד אוהב ווד, או אתה יכול לשים אולי בוסם שיהיה בו איזשהו אלמנט של הסירחון של ההודים. אני חושבת שצריך להמציא לו בוסם כזה. אז אם יהיה בזה איזה ארומת אפקט של ההודים.
אני בא עם זה לתוכנית, גם רק שתדעי. ואז אני מתקרב אלייך גם טל, פעם ראשונה.
אבל זה לא טוב כשזה על אנשים, זה נורא.
אנחנו נבדוק את התיאוריה הזאת בקרוב.
זה נורא.
אז אתה מבין, אז אם מישהו נורא אוהב ריח מסוים, שבשבילו מזכיר משהו אלוהי, ובשבילי זה סירחון, אז מה, אני לא יכולה... זה בסוף חוויה נורא סובייקטיבית. זה כמו להגיד למישהו גועל נפש הבגד שאתה לובש, אתה אומר?
אני אישית...
סליחה, הוא יצא פה בהצהרה שגבר לא יכול ללכת עם סנדלים, אני מעט מדבר את זה, תיאוריה מטורף.
בלי לדבר איתה לזה, אני מתאר לך שמסכימה איתי.
בכלל, לא, קפקפים כן, סנדלים לא, היה פה אישיו שלם עם הדבר הזה.
מה, גם לא שורש? בעיקר לא שורש.
בעיקר לא שורש.
המילה נוראית.
בעיקר.
שורש. אבל לבנות הוא מסכים.
בנות יכולות לנעול הכל.
דרך אגב, רציתי באמת לשאול אותך, הרי בוסם זה עניין של אלפי עוד בתנך וזה. נכון. וזה תמיד אישה, היא שמה בוסם, וזה גם יש לזה איזשהו פיתוי וזה.
כי פעם גם לא היו מתרחצים, היו מבסמים.
נכון, ככה צרפתית, אנחנו
לא... לא, אבל זה לא בדיוק ככה. נכון. זה לא דווקא רק מנשים. זה התחיל מתכסים דתיים בעיקר המור והלבונה והתכסים בבית המקדש.
זה נכון, זה בוודאי כל זה. אני לא מדברת על זה.
והמצרים הקדמונים היו קוברים את המתים שלהם עם פסמים.
לא, זה נכון. אני מדברת על ההתבשמות על הגוף, על אנשים. זאת אומרת, כי ביסום של גבר זה אופנה יחסית אחרונה.
נכון, וגם לא כל כך פופולרית. זאת אומרת, עדיין 80% מהתעשייה זה תעשייה נשית.
בדיוק. שאלה שלי, האם את רואה איזשהו שינוי בתפקיד הבוסם היום? כמו שלמשל אמרת שבישראל פעם היו הולכים מה היום הולך? מה באופנה היום?
לא, יש, זה נורא מתחבר לכל המגמות שקורות בעולם. אם יש עכשיו, אנחנו בעניין של בארץ אולי קצת פחות, אבל נגיד ארצות הברית ידועים בזה שכבר לא קוראים למישהו היא, שי, אלא די ודם, וג'נדר פלואיד, ועוד מלא מלא מונחים שאני אפילו לא יודעת.
אתמול ראיתי לזה איזה משהו שאתה...
פה מישהו יגיד, אנחנו הביאו לו כפה כפולה.
כן, לא, יש טרנס ג'נדר, יש טרנס אייבל, יש טרנס...
טוב, אל תתחיל, אנחנו לא נצא, שפן, שמן ולן.
כן, בדיוק, אז גם כאלה. אז אותו דבר קורה בביסור. כמה מילים אבל הוצאת, כמה? 17?
לא, אני רוצה להגיד לך, לא דיברנו על פסיכולוגיית ספורט, יש עוד 6 דקות לתוכנית.
ויש לי גם שאלה על פסיכולוגיה.
אז בואו רגע, אז אני רק אסגור את זה שהמגמה...
רוצה לדעת הכל.
אז רגע, אז המגמה זה... אז תקראו לי עוד פעם.
כן, לא, לחלוטין.
המגמה זה שגם בביסום אין כבר הגדרה for him or for her, כמו שפעם היו רושמים. בדרך כלל היום בביסום... לא בדברים הקונבנציונליים, אבל בדברים היותר בוטיקים, הם פשוט כותבים את שם הבוסם, גם יוניסקס כבר לא אומרים, כי זה גם כבר
מחליג, ומה
פתאום יוניסקס, ומה לא יוני, כל אחד עם שלו, אבל...
אבל זה מאוד בארצות הברית, בעיקר בשם...
אז כל הבסמים, גם האירופאים היום, בחברות בוטיק, לא יכתבו לך, יכתבו לך את שם הבוסם, וזהו, אתה תחליט אם הוא בשבילך או בשבילה, או בשביל די, או דם, או פן, או whatever. אז זאת מגמה נורא ברורה. אחרי הקורונה אני הרגשתי שפה בארץ...
אבל מה דעתך על מקצועית על הדבר הזה?
אני לא אוהבת את זה. אני לא אוהבת את זה. אני חושבת שזה...
להפך, זה הכי פתוח שיש.
זה הכי הגיוני, כי זה בעיני
המחליטו לנו.
אתם לא חושבת שבוסם נשי...
לא, אני משתמשת בהרמס של גברים. אני חולה לבוסם הזה. אני והבן שלי חולקים אותו, וזה אנחנו מריחים אחרת.
אם אתם תשים את אותו בוסם, הוא ירח עליך בגלל המבנה המולקולרי, הכימיה השונה וההורמונים
וכולי,
ירח אחרת. אז אני דווקא מאוד אוהבת את זה.
יש הרבה בסמים של גברים שהייתי משתמשת בהם לאורך השנים. פארנהייט ועוד כל מיני.
כן, אבל אז אני חושבת שזה דווקא...
מי ההשראה אבל שלך בתחום הזה, זה מעניין אותי.
האמת שאין לי יותר מדי, אני חייבת להגיד ש...
מי בשבילך זה הבוסם הוואו, פסגת השלמות.
תראו, זה...
בעינייך.
זה קודם כל נורא תלוי במצב רוח שלי.
או בית יוצר, אני מתכוון, מבחינת הכל.
בגדול אני דווקא נורא אוהבת פסמים אמריקאים, זאת אומרת, דווקא לא את הצרפתים המאוד כבדים, קלאסיים כאלה.
אז איזה אמריקאים?
נפוחים מחשיבות עצמית, אני אגיד.
נכון.
אז אני פחות אוהבת את זה, אבל אני מאוד מאוד אוהבת דווקא את הדברים המאוד כזה לייט, פרש, נגיד, אני מאוד אוהבת דונה קארן, לא כזה מותג ידוע כביסום, אבל לי הוא נורא נעים. אני מאוד אוהבת.
יש משהו אמריקאי באיזה סופר שאח שלי מביא לי, ונילה פילד זה נקרא, עם ציפור. זה איזושהי תמצית וניל, וזה...
אז אני אגיד עוד דבר על זה. אני אגיד עוד דבר על הדבר הזה, שיש נורא פלצנות, סליחה שאני אומרת, אבל יש נורא פלצנות בעולם הביסום, כי אתה קונה את האריזה, ואתה קונה את הקופסה, ואתה קונה את הסיפור, ואת הדוגמנית, ואת מן הסתם מותג, ולפעמים אפשר למצוא בסופרמרקטים.
וגם תמיד לוחשים בפרסומות שלהם.
כן, נכון.
תמיד בפרסומת זה לחישות.
הבעיה עם הפסמים האלה של הסופר, שלפעמים יש בהם נפט.
לא, לא.
או משהו כזה ספירטו, או משהו זול, ריח כזה,
תלוי מי, אבל לפעמים, המחיר הוא לא הפרמטר היחיד לאיכות, למרות שאנשים חושבים שהם יקנו ב-1200 שקל, הבוסם בהכרח יהיה טוב יותר, זה ממש לא נכון.
לא, זה אני יכול להגיד מעולם האלכוהול. את גם הישגית לגבי התחום של הביסום, כמו התחום של ה...
זה אחרת, זה אחרת, אני לא, וואו, זו שאלה טובה, אני אפילו לא חשבתי על זה. אני חושבת שכאילו חשוב לי, נגיד, שיהיה לי עסק שאני אתפרנס ממנו בכבוד, שיהיה לי כאילו...
אבל כבן אדם מאוד הישגי.
אין לי חלומות, כאילו לפתוח סניפים ולהיות איזה ביג שוט וזה, לא, ממש לא, אני אפילו די סולדת מזה, אבל אני, אולי את ההצלחה, אולי את ההישגיות הזאת אני באמת מנתבת לעולם ספורט, כי כאילו זה יותר נוח לי שם. זה יותר ברור לי איך עושים את זה, או... אולי זה יותר לגיטימי אפילו בעיניי, אבל זה כבר עניין שלי, כן. שלי אישי.
הגיוני, למרות ש...
אני לא מאמינה שהתוכנית שלנו זה...
לא, מה שעה? יו!
לא הגענו עוד לפסיכולוגיה של הספורט.
אז אני רק אגיד שפה בנעורים יש קבוצת אתלטיקה מדהימה, אם אנחנו על האזור שאנחנו נמצאים בו, יש פה מועדון, זאת אומרת, יש פה חבר'ה על הכיפק, ויש פה חבורה שמתאמנת פה באתלטיקה, שזה תמיד הבייבי שלי.
אני רואה אותם תמיד
בלב. הילדים שלי היו פה, כן.
אז זה אחלה, אחלה, אחלה מקצוע.
אחלה מקום בכלל גם.
המקום נורא כיפי, האווירה של הים, הרוח,
אז אני אגיד לך מה אני רוצה לשאול אותך. יש לך איזשהו, הרי אוקיי, לא נגענו הרבה בתחום המנטלי והאימון המנטלי לספורט. נגענו יותר בבשמים. יש לך איזשהו טיפ למתבגרים ולמתבגרות שלנו, בין אם זה בתחום הקוסמטי והביסום, בין אם זה בתחום המנטלי, משהו שאולי לך היה קשה או ראית אותו אחרת שהיית מתבגרת, והיום את יכולה להגיד להם איזשהו משהו מחזק. מתעסקת הרבה ב...
זה קצת כוללני, כי כל ילד, בעיניי היום ילדים הם נורא נורא דווקא אינדיבידואליסטים, הרבה יותר ממה שאנחנו היינו, לפחות כמו שאני חוויתי את זה. היום הרבה יותר יש טולרנטיות, אפרופו כל המגוון הזה, אז אני חושבת שאנשים יכולים, ילדים היום יכולים להיות הרבה יותר מה שהם, ולהביע את עצמם, ויש לגיטימציה להמון המון תחומים, אז אני נורא אוהבת את זה, ואני חושבת שצריך לחזק להם את זה. ואני מאוד מאוד שמחה שגם היום כש... נגיד מדברים עם ילדים, אז מסתכלים עליהם בדרך כלל הרבה יותר בגובה העיניים, שזה גם לא היה קיים בתקופתנו, ואני חושבת שזה משהו לשמר אותו. וילדים דווקא יודעים מאוד לקחת ownership, ואני נורא אוהבת לעבוד עם נוער, שזה רוב הספורטים שלי, כי הם בגילי 10, כי אפשר הם יכולים עוד ללמוד, הם לא באים מקובעים כמו שכבר מישהו מבוגר מגיע, אז הרבה יותר קל ללמד אותם, גם טכניקות מנטליות, וגם לדבר איתם ושהם יישמו. הם נורא, נורא קל הקופסה שם עוד רכה, הכל רך. אפשר כאילו, אפשר עוד לעצב, אפשר ממש להשפיע. וזה מה שאני אוהבת בעולם של האימון המנטלי, כי כשאתה עובד עם צעירים, אתה ממש רואה את השינוי. אתה יכול, אני רוצה להאמין שאתה ממש יכול לתת להם...
את מרגישה באמת שאת מקבלת על זה קרדיט, כאילו גם הספורטאי או שהמאמן...
אני חייבת להגיד ש... תראה, אני עושה את עולם של פסיכולוגיה ספורט, אני עושה רק שנתיים, זאת אומרת, סיימתי ללמוד לפני 3 שנים, אני עושה את זה שנתיים כפרנסה נגיד, כי עם כבר לקוחות. אז אני, כן, אני לא אצטנע ואגיד שכבר רואים שיש... יש ויש, יש כאלה שאתה מתחבר אליהם יותר, יש כאלה שאתה מלווה לתקופה יותר קצרה, יש כאלה שתקופה יותר ארוכה, אבל כן, אני מרגישה שזה עושה... אני מקבלת פידבקים טובים, גם מההורים, גם מהילדים, אז כן.
תגידי, ואם מסתכלים על זה, אמרנו הרי ביטוי אישי, דיברנו על זה, דיברנו על זיכרונות, ואם אני מסתכלת על היצירתיות, חשבת איך לשלב...
עשיתי עם זה עכשיו השבוע.
עשית בוסם ספורט אולי, או
זה... עשיתי השבוע משהו, שבטח המרצים שלי באוניברסיטה התעלפו, כאילו מה, איפה היא המציאה את זה. אבל אני אגיד שהעולם של פסיכולוגיה ספורט הוא מאוד מפתח, הוא נגיד, יחסית חדש. הוא לא קיים, הוא קיים עשרות שנים, לא כמו פרויד, מאות ואותבר. אז יש עוד מלא מקומות שאפשר להתפתח בהם, וכל הזמן מוסיפים עוד ועוד טכניקות, וזה גם... זה מושתת על פסיכולוגיה חיובית ועל מקומות של חינוך יותר. ואני השבוע עשיתי פעילות מהממת, ואפילו שבצתי איתה לכמה מאמנים, ואמרתי להם, לקחתי את הריחות, ויש איזושהי קבוצה שאני עובדת איתה, בתחום של ספורט קבוצתי, ורציתי לייצר שם לחידות, ולראות, ושהם יראו את המשותף שלהם. אז לאורך החודשיים שעבדנו, כל אחד שמה בפתק את התכונות הטובות שהיא ראה בקבוצה, שמנו אותם על דף, אני קראתי אותם, סידרתם מראש, מצאתי ריחות מהסטודיו שלי, שהן ריחות כמו משפחתיות, חברות, ערכים שהם נתנו שלהם כקבוצה, ואז בסוף הפעילות, אחרי שכאילו דיברנו על העוגנים האלה שיחזקו אותם, כל אחת לקחה בקבוקון מהבקבוקים שאת מכירה אצלי הקטנים, ויצרה לעצמה את הבושם האישי מתוך התכונות האלה. היה ריח נגיד של חברות, היה לו ריח מתוק כזה כיפי צעיר, היה ריח של משפחתיות, היה לו ריח עמוק, עדין, והם יצרו והם יצאו, וואו, זה כולנו, כולל אותי דרך אגב, כי פתאום אמרתי, יו, אפשר גם לחבר את זה, וזה כמו קצת ב-NLP, שכאילו יש איזה עיגון של ריח.
ברור, אני אשר חשבתי, איך מחברים את זה? זה היצירתיות.
וזה, אז בעיניי זה היה...
וואי, אנחנו כבר גלשנו פה ב...
טוב, סליחה על
זה. את לא צריכה להתנצל.
אבל זה היה ממש מהשבוע האחרון. אני צריכה
לחשוב על תוכנית של שעתיים. אני מתנצל פה, שתדעי.
או, נו, באמת, עם הנר. איזה שיר אנחנו נסיים היום. תראה, אני נותנת לי לסיים בשיר.
באמת?
אף אחד לא מסיים.
וואי, זה כבוד גדול. בחיים טל לא נתנה למי שנסיים.
אז איזה שיר בחרת, השיר השני, ואיתו אנחנו נסיים.
שיר כזה תמים בעיניי ונאיבי ונורא כיפי, ואפרופו נוער וחבר צעירים, אז אני נורא אוהבת את הביצוע הזה, כי הוא יוני רכטר, תני לי יד, ויחד עם יעל
צבי.
עם יעל צבי, שמסתבר לי שהיא מפה, אז בכלל לא ידעתי, אבל אני מאוד אוהבת את הביצוע הזה. נראה לי שהוא כזה אופטימי ופתוח.
אז תודה לדביר בערך ובהצלחה במתכונת בספרות.
בהצלחה.
תודה לעידית קוגל.
זה כיף לי.
תודה רבה.
ממש כיף שהזמנת אותי.
הכי מהר אלוהים.
כן.
לילה טוב, צ'יצ'ו.
לילה טוב.
רדיו על הגל.
אתם מאזינים לרדיו על הגל. הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.